אנחנו נעסוק היום בפרשת בלק, לקראת הברכה השלישית שלו. כלומר, הוא ניסה לברך את עם ישראל לקלל כמה פעמים.
אתה יכול לשאול
שאלה לשאלה? קשורה?
לפרשה, כן.
כן.
למה הפרשה נקרא? על שם של מישהו רשע בעצם?
שאלה מצוינת, כן. שאלה טובה. ובצד הוא כותב שיש כמה פרשיות בתורה על שמות בני אדם. הוא נתחיל מהסדר, נוח.
נוח.
חיי שרה. אחרי חיי שרה יש לנו את יתרו. אחרי יתרו יש לנו את בלק ופנחס. מעניין. כותב רב צדוק שזה לא סתם. אמנם...
הוא השונה.
כן, בלק הוא השונה. לא יודע, שאלה טובה. תראה, בסוף יצא ממנו משהו טוב. מה יצא מבלק?
מואבי, לא? כן.
מי יצא מבלק?
רות, לא?
מלך המשיח יצא ממנו.
רות, כן.
רות המואביה יצא מבלק. כן, נכון? אומרים שרות המואביה הייתה או הבת או הנכדה... לא, של עגלון מלך מואב זה היה. עגלון מלך מואב, לא של בלק. אבל לא יודע, שאלה טובה. כן, גם. כן. טוב, שאלה טובה. אנחנו בכל מקרה נעסוק בהכנה לברכה השלישית של בלק, בהדגשה על הנושא נופל וגלוי עיניים. מה פירוש המושג הזה? נתחיל. וירא בלעם כי טוב, אבל לפני כן הקדמה, בלק מלך מואב מפחד מעם ישראל. כלומר, צריך לדעת, עם ישראל כבש את ציחון ואת אוג, ואז הם מתיישבים מצפון למואב, כי ציחון כבש את חלק מואב הצפוני, הדרומי הוא לא כבש, ואז עם ישראל כובש את ציחון ואוג, הם מתיישבים כל אזור מורדות, החרמון, רמת הגולן, דרומה, עד אזור החצי השני של מואב. הם ישבו מצפונם של מואב, והם מפחדים. הם אומרים שבדרך מלחמה זה לא יעזור להם כלום. אם ניצחנו את סיחון ואת אוג, המלאכים הכי אדירים שהיו באותה תקופה, כדי כך זכו לפסוק בתהילים, לסיחון מלך האמורי, כי לעולם חסדו, ולאוג מלך הבשן, היו מלאכים אדירים. אז בדרך הכוח הם לא יצליחו. כמו שהערבים, גם היום, הם לא אוהבים אותנו, נכון? למה פותחים מלחמה נגדנו? מפחדים, כן. ברוך השם, מדינת ישראל היום חזקה מאוד, כמובן הכל בעזרתו של הקדוש ברוך הוא, אבל הם מפחדים, לא מתוך אהבה. אז מואב יודע שבדרך כוח זה לא יעזור. הוא מנסה דרך אחרת, דרך של כללה. שולח שליחים לאותו קוסם, מכשף, נביא, בלעם אושיות מאוד מיוחדת, כדי שיבוא לקלל. כי הוא יודע את אשר תברך יבורך ואשר תאור יואר. הוא יודע שהברכות והכללות של בלעם מצליחות. השם נתן כוחות גם לכל מיני אנשים שיצליחו לעשות דברים. למה השם עשה את זה? נעשו את עם ישראל? הרבה סיבות. אבל יש כישופים. לפי התורה, רוב גדולי ישראל, רוב הפרשנים מסבירים, שיש כוח ממשי למחשפים לפעול דברים. בלעם הוא גם מחשף, הוא גם קוסם, הוא גם נביא עוצמתי. נראה בהמשך, הוא שולח לקרוא לו כדי שקלט עם ישראל.
אבל בלעם לא היה לו כוח לברך, אבל נכון?
איך?
לא היה לו כוח לברך. היה לו הכוח לקלל, פשוט בגלל נבואה הוא היה יודע מה קורה, אז הוא היה אומר...
יכול להיות, כן?
לא, כי הוא שמעת את זה.
אור החיים נראה לי מזכיר את זה, אני חושב שאור החיים ממש אתה אומר. בכל מקרה לעינינו, יש לו כוחות אדירים. ואליו שולח בלק, כמובן, כסף, זהב, הרבה דברים, ואז הוא מגיע. האתון, סימן עם האתון, מה שהיא עושה האתון, מרמזת לו שזה לא בסדר מה שהוא עושה, בכל אופן הוא הולך, ופעם ראשונה, שנייה, לא מצליח לו. מנסה לקלל, מה הוא עושה? מברך. אנחנו עוסקים בפסוקים שנקרא עכשיו, בהכנה לקראת הפעם השלישית. כתוב כך. פסוק א', וירא בלעם כי טוב בעיני אדוני לברך את ישראל, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, וישת אל המדבר פניו. הוא רואה שפעמיים הקודמות לא הלך לו, השם רוצה לברך את עם ישראל, הוא עושה פעולה אחרת, כתוב וישת אל המדבר פניו. מה הכוונה? אומר התרגום ורש"י מביא אותו, נקרא את התרגום, מקום מספר 3, קטע יונתן זה הביאור המילולי העברי לתרגום יונתן בן עוזיאל. 3, וירא בלעם כי טוב היה בעיני השם לברך את ישראל, ולא הלך פעם אחרי פעם לקראת קסמים. הקסמים שהוא עשה לא עזרו לו. וישם למדבר פניו להזכיר עליהם מעשה של עגל שעשו שם. לקלל לא הולך, אומר הנמצא כתרוג. מסתכל מה שהיה בתחילת המדבר לפני קרוב ל-40 שנה, עם ישראל חוטא בחטא העגל. הוא מנסה לקטרג, ובזכות הקטרוג הזה, השם יפגע בעם ישראל. כי בדרך הכלל הרגילה הוא לא מצליח, יוצא לו ברכות, הוא אמר, אני אקטרג עליהם. וישת אל המדבר פניו, הוא מסתכל מה שהיה בתחילת המדבר, חטא העגל דרך אגב, שקשור מאוד ליום ראשון הקרוב, י"ז בתמוז, שבו נשתברו לוחות הברית בחטא העגל, ואז הוא מנסה לקטרג על עם ישראל. פסוק ב' וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוהים. הוא מסתכל, רואה את השבטים מסודרים, רואה את עם ישראל שוכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוהים. מה הקשר? מה זה רואה את ישראל שוכן לשבטיו? אומר רש"י מקום מספר 2 פסוק ב', שוכן לשבטיו, ראה כל שבט ושבט, שוכן לעצמו ואינם מעורבים. ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, שלא יציץ לתוך אוהל חברו. רואה כל האוהלים מסודרים, אבל הפתחים לא כנגד אחד, אחד כנגד השני. למה? מה זה מראה? לא על מה? צניעות. הפתחים... היום אתה בונה בתים, נכון? חלונות של הבית הזה מול החלונות של הבית אמון, נכון? נכון? רואים. פה האוהלים של עם ישראל, הפתח שלו לא היה מולו פתח. פתח היה פה. לא ראו אחד את השני. כל אוהל היה נפרד. בסדר? הפתחים לא היו אחד כנגד השני. הפשט זה בא לבטא צניעות, נכון? לא רואים מה קורה. איך? כן? מצוין, אומר המנחת אני מקום מספר...
זה גם מדבר, אף אחד גם ראה אותם, כיסאותם
ענן. איך?
כיסאותם ענן.
איך? לא שומע?
איך הוא ראה אותם, אני שואל.
איך הוא ראה?
הוא אמר כיסא ענן.
כיסא?
כיסאותם ענן.
אף אחד לא יכול לראות אותם.
שמה. המשקל לא כיסא ענן, לא כיסא ענן. ענן כיסא את המשקל, לא כיסא את העולים.
לראות שהוא ראה ברוח נבואה. בכל מקרה הוא ראה שהפתחים לא כנגד השני. הפשט זה מדרך צניעות, אבל המנחת אני, רבי יעקב אטלינגר, מקום מספר 4, אומר דבר נוסף. דרשו חז"ל, וישת אל המדבר פניו, רצה להזכיר את חטא העגל למען תחול קהילתו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, ותהי עליו רוח אלוהים. עלה בליבו שלא לקללם בזכות זה. ויש להבין מה זה קשור. איך מצא במה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, התנגדות לחטא העגל, וגם איך מרומז זה בפסוק. וביאור זה יש לומר שבפסוק יש דקדק שאמר וירא את ישראל שוכן לשבטה בלשון יחיד, שלשון זה נראה אינו מדויק, שהיה לומר וירא שבטי ישראל שוכנים ברבים. ושימו לב מה הוא מבאר. אכן יבואר זה על פי המדרש, ובא בילקוט שמעוני על ספר הושע, כתוב חבור עצבים אפרים אנחנו. ספר הושע הנביא מוכיח את עם ישראל על צרות נוראיות שהיו באותו הדור. עבירות חמורות שבסוף השם החליט מה לעשות, להגלות את עשרת השבטים, ואחר כך להחריב את ממלכת יהודה בידי נבוכדנצר. כלומר, עם ישראל חטא חטאים נוראים. אחד הפסוקים בהושע אומר, חבור עצבים אפרים, אנחנו. אפרים זה כינוי למלכות ישראל, עשרת השבטים. חבור זה לשון חיבור. עצבים, מה זה עצבים? עבודה זרה. עבודה זרה נקראת עצבים, יש פסוק בתהילים, בעלל עצביהם כסף וזהב, מעשה ידי אדם. למה עבודה זרה נקראת עצבים? שתי תשובות מביאים הפרשנים. אחד מלשון, הם הופכים את העובדים שלהם לעצובים. למה? הם קוראים לפסל, תן לי גשם, תן לי גשם. הוא מביא או לא מביא? לא מביא. אז הופך אותם לעצובים.
זה לא מלשון עיצוב?
ככה רד"ק אומר. כן? יכול להיות גם.
בצורה
הזאת? יכול, תשמעו, למדתי. יכול להיות גם, אבל הפירוש, מה שהרד"ק מביא, מלשון או עצובים, או עצבנים, שהעובדים שלהם קוראים לפסילים, והם לא עונים להם, הופכים את העובדים שלהם לעצבנים, או לעצובים. אומר הנביא הושע, חבור עצבים אפרים, אנחנו. גם כשעם ישראל קשור לעצבים, לעבודה זרה, כיוון שהם מחוברים ביניהם, הם אוהבים אחד את השני, למרות שעובדים עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מניח להם. ונמשיך, רבי אומר, רבי יהודה הנשיא, גדול השלום שאפילו ישראל עובדים עבודה זרה, ושלום ביניהם, כביכול אינו יכול לשלוט בהם, שנאמר חבור עצבים אפרים אנחנו. למרות שעם ישראל עובד עצבים עבודה זרה, כיוון שהם מחוברים ביניהם, אוהבים אחד את השני, הקדוש ברוך הוא, אומר, האויבים לא יכולים לפגוע בהם. עד כדי כך. אבל מי שנחלקו, כשהם במחלוקת, לא אוהבים אחד את השני. מה הוא אומר? המשך הפסוק, חלק ליבה, מחלוקת, אתה יאשמו. עכשיו הוא יאשים אותם על העבודה זרה. מה שהוא ויתר להם על העבודה זרה, כי הם היו מאוחדים, בגלל שהם יהיו במחלוקת, השם יפרע מהם העבודה זרה. ואם מועיל השלום, להיות כתריס בפני הפורענות, אפילו בשעה שעובדים עבודה זרה, כל שכן הוא מחסה נגד העונש על שעבר. אם כאשר עובדים עבודה זרה והם מאוחדים השם איתם, קל וחומר כאשר הם עבדו עבודה זרה בעבר וכיום לא, שהשם יחפה להם בזכות האחדות. איך זה קשור אלינו? וזהו מה שאמר כתוב, וירא את ישראל שוכן לשון יחיד. סליחה, דילגתי. וירא את ישראל שוכן לשבטיו, אף שנחלקו לשבטים ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר. אם כל זה ראה אותם, ישראל שוכן לשון יחיד. מה זה בא להראות? שהיו כאיש אחד, בחברות טובה מאוד. ובמה ראה זה? בזכות מה המסעלי מאוחדים? על ידי שראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. לא רק בגלל צניעות. שנשמרו שלא לתת מקום לבוא לידי מחלוקת, שלא ראה אחד מעשה חברו, מה שרוב פעמים מביא לידי קנאה ולשון הרע המחרחר ריב. הרי מה גורם לאנשים לריב הרבה פעמים? הקנאה. אתה מסתכל מה יש לו ולי אין. העיניים מוציאות, הקנאה מוציאה את האדם מן העולם. אז רואה בלעם שהפתחים של הבתים לא אחד כנגד השני. זה לא בא להראות רק שהם היו צנועים, גם צניעות, אבל גם שבזכות זה שאף אחד לא רואה מה קורה בבית של השכן שלו, זה גורם שאין קנאה. תחשבו שהפתחים אחד כנגד השני. ואז הוא רואה איזה סלון יש לו, איזה רהיטים, איזה אישה, איזה... לא, אף אחד לא יודע מה קורה אצל השני. זה בא לבטא אהבה ואחדות. כשרואים מה קורה, זה יכול להביא לידי פירוד. איך זה קשור?
שנייה.
שלא ראה מה שרוב, ועל ידי זה הבין שלא יועיל לו הזכרת חטא העגל. בלעם רצה לקטרג, להזכיר את חטא העגל שחטאו לפני קרוב ל-40 שנה. אבל כיוון שהוא ראה את עם ישראל שוכן לשבטיו מאוחדים, כל כך אוהבים אחד את השני, אז זה לא יעזור הקטרוג. ולכן בתאי עליו רוח אלוהים, נתן בליבו, מה זה? נתן בליבו, לברחם, חסר עוד רש. נתן בליבו, לברכם. מצוין. אז ככה מסביר המנחת אני. בסדר?
לברכה,
כן, חסר פה טעות בדף, טעות רש.
אתה אמרת שכיוון שהפתחים לא היו מכוונים מזה כנגד זה, אז לא היו בהם קינה. אז איך הם ידעו מה קורה באחד עשרה שנים?
הם לא צריכים לדעת. הם לא צריכים לדעת.
אבל הם צריכים להיות מעורבים, לא? כל אחד חי בבית שלו.
אחר כך.
לא בבית, זה לא שם.
כן, בבית עצמו לא. אחר כך נפגשים בזה, מדברים בבית כנסת, לא בתוך התפילה, כן? אחר כך. ידעו, אבל בתוך הבית עצמו, כל אחד פרטיות. נתקדם, פסוק ג' וישא משלו ויאמר. משלו זה מילה נרדפת לנבואה. למה הנבואות נקראים לפעמים משל? כי הנביאים דיברו הרבה פעמים בסגנון של משל. ירמיהו אמר, סיר נפוח אני רואה ומקל שקד, ואומר בלעם, קרא רבץ כאריה, דימויים. דימויים של משל שמתוכם מסתתר כוונות עליונות. אז וישא משלו ויאמר בלעם, נאום בלעם בנו בעור ונאום הגבר שתום העין. מה זה בנו? צריך להיות בלעם בן בעור. למה בנו? רש"י מביא שני פירושים. בסדר? צריך להיות בלעם בן בעור. מה זה בנו? פירוש אחד אביו היא לתוספת. כמו הצור, כמו האופרי הצור הגמיים חלמיש, למיינו מים. מה זה למיינו? למעיין. נכון? נוסף וו, לפעמים מוסיפים וו על דרך ה... אז גם פה, בנו זה בן. פירוש שני, באמת בלעם היה הבן של באור, אבל מי היה יותר גדול בנבואה? בלעם או אבא שלו? בלעם. אז בלעם, בנו באור, אבא שלו לעומתו הוא הבן שלו בנבואה. בסדר? בנבואה יחסית אליו הוא מתחתיו, הוא כמו הבן שלו והכל. ונאום הגבר שתום העין. מה זה שתום העין? עין אחת הוא היה עיוור. בלעם היה עיוור מעין אחת. המילה שתום בפירושה פתוח. המילה שתום זה פתוח, אז מה הכוונה פתוח העין? עין אחת נעקרה לו, ומקום העין נשאר פתוח, אז הוא אומר על עצמו, אני שתום העין. כלומר שתום זה פתוח, כיוון שהעין נקרא ממקומה, נשאר לו חור, אז החור פתוח, רואים? פתוח. אז נאום בלעם, יודעים שהוא היה עיוור בעין אחת. ואז פסוק ד', נאום שומע עם ראל, אומר על עצמו, אני שומע, זכיתי לשמוע אמרה של קדוש ברוך הוא, אשר מחזה שדה יחזה, נופל וגלוי עיניים. אנחנו בעיקר נתעסק מה הכוונה למילים נופל וגלוי עיניים. יש פה כמה פירושים בדף הזה, נקרא את חלקם. נתחיל מהעמק דבר. אומר הנציב מקום מספר 6, נופל וגלוי עיניים. באשר ראה בזה הפרט יותר ממשה רבנו. כלומר, בלעם זכה חלק מהדברים לראות יותר משה רבנו. בחלק מסוים. מה למשל פה? מעלת עם ישראל. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות דבר כזה? אומר הנציב, ואמרו על זה בספרי פרשת זאת הברכה והביא הרמב"ן, משל לטבחו של מלך יודע כמה הוצאות יוצאות למלך על שולחנו. וביאור המשל שהמלך מודיע לשר האהוב לפניו שמחר יעשה סעודה לכבוד פלוני, אבל לא יספר לו איך תהיה הסעודה וכמה אכלים יעשה, שזה אינו צורך ותוספת כבוד לאותו שר בידיעה זו. מה שכן הטבח מודיע המלך כל מה שברוכו להרבה בסעודה, וזה לא משום כבוד הטבח, אלא באשר הוא צורך העניין שאי אפשר לעשות הסעודה בלעדי הטבח. מלך רוצה להכין סעודה לשרים שלו, לחברים שלו. הוא אומר לשרים, אחד השרים, מחר תבוא לסעודה. הוא צריך לספר לשר כל מה שיהיה בסעודה? לא. אבל הטבח הוא חייב, נכון? הטבח הוא מכין את הסעודה, הוא חייב להגיד לו ככה וככה עופות, ככה פרגיות, ככה שניצלים, ככה סלטים. הטבח חייב לדעת מה קורה. מי יותר גדול, הטבח או השר?
שר.
שר, נכון? ממשיך הנציב במשל. על כן כך משה רבנו באמצע שש, לא בשביל, ידע לא בשביל צורך העניין, אלא לכבודו והנאתו לראות בגדולת ישראל, על כן לא יראו אלא כללי העניינים. לא היה נביא גדול כמשה רבנו. אבל לגבי הפרט הזה, בלעם ידע יותר. למשל בצבא, יש בצבא פקלים, נכון? כל אחד מחלקה, נכון? זה מגיס, זה נגביץ, זה קלה וזה RPG, כל אחד צוחם משהו, נכון? וכולם אמורים לתפעל את כל הכלים, נכון? כולם אמורים לדעת קשר, אמורים לדעת... אבל ודאי שמי שמתמקצע הוא יותר טוב מאשר ה... נכון? ודאי שמי שמתמקצע. כך למשל יכול להיות רב גדול, שהוא גדול מאוד, אבל יכול גם תלמיד קטן שאם הוא לקח נושא מסוים בהלכה וישב עליו וחרש עליו כל כך, יכול להיות שהוא עסקה לדעת יותר מאשר אותו רב גדול, כי אותו הוא העמל. אותו דבר אומר הנציב לגבי מעלת עם ישראל. פה אנחנו מקדים דברי המהר"ל. המהר"ל אומר, למה הקדוש ברוך הוא עשה? לקח את הנביא של הגויים שכולם סומכים עליו וידעו שהוא גדול בגויים, נביא גדול, ודווקא ממנו יצאו ברכות. יש דין שאומר שקרובי משפחה פסולים לעדות. כלומר, אם בדודה שאתה מתחתנת, אני לא יכול להיות עד בחתונה. קרובי משפחה פסולים לעדות. אחת הסיבות כנראה, הם נוגעים בדבר. יש להם אינטרס. תראה את הפעם אמא שתגיד על הבן שלה שהוא לא טוב, כאמא כזאת, אין דבר כזה, נכון? תמיד, תמיד תגיד, תמיד תגיד שהבן שלה הוא הכי טוב, לא משנה מה הוא יעשה בלימודים, תמיד הבן הכי טוב, קרובי משפחה פסולים להעיד. אם משה רבנו היה מעיד על עם ישראל שהוא טוב, זה אומר משהו? לא, הוא אוהב אותנו, הוא מעם שלנו, אבל אם האנטיתזה של עם ישראל, בלעם, נביא הגויים, הוא דווקא שלא אוהב אותנו. הוא בא ומספר בנבואות הנפלאות שלו על מעלת עם ישראל. זה עושה רושם בעולם או לא עושה רושם בעולם? בטח שעושה. נביא הגויים אומר עלינו העם, איזה עם נפלא, איזה ברכות עצומות. לכן זה עושה ודאי רושם. ולכן הוא זכה להבין מה זה מעלת עם ישראל יותר ממשה רבנו. לא כי הוא יותר גדול משה רבנו. בכלל הוא לא מתקרב למשה רבנו. בכלל מה להשוות. אבל בפרט הזה להבין מעלת עם ישראל, הוא עלה על משה רבנו. למה? אני חוזר לנציב. שש. כך משה רבנו לא ידע בשביל צורך העניין, אלא לכבודו והנאתו לראות בגדולת ישראל, על כן לא יראו אלא כללי העניינים. מה שאין כן בלעם, הודיע הקדוש ברוך הוא, זה הפרט הרבה על מעלת עם ישראל. למען יודיע לאומות העולם גדולתן של ישראל ולמה הם מוכנים. בלעם הוא הטבח, משה זה השר. אבל הטבח יודע יותר טוב כמה צריך להכין, השר לא יודע כלום. לכן את בלעם, הקדוש ברוך הוא זיכה להגיע למעלה עליונה, לדעת מה זה מעלת עם ישראל, כדי שיגיד אותם לעולם, כדי שיבינו מה ומי אנחנו. וזה דבר בלעם, נופל וגלוי עיניים. נופל זה לא טוב. בשביל שאני אדם שפל ונבזה, נופל, כמו של הטבח, לכן אני גלוי עיניים, לכן זכיתי לגילוי כל כך גדול להגיע מה זה מעלת עם ישראל. מצוין. נהפוך את הדף, נעבור למקום מספר 8. כתוב ככה, בפרשה הוא נאום הגבר שתום העין, נופל וגלוי עיניים. כתב השל"ה הקדוש, דע כי אין רע יורד מלמעלה לאומה הישראלית. כי בנים הם להשם, ואף שחרה אף השם בהם בחורבן המקדשות וגלות ישראל בין האומות, למרות שהשם עשה לנו חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, הרבה קשיים, הכל הוא לטובתם. כאשר יסר איש את בנו להעמידו על דרך טוב, כמו שאבא, אמא מענישים את הילד, הם אוהבים אותם, ושיהיה יעשה טוב. ככה השם כל האנשים שלו, זה לא חס ושלום מתוך רוע, מתוך דאגה, מתוך אהבה. ברוכתו אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מתוך אהבה גדולה. ובזה מבאר הפסוק נאום הגבר פירוש. בעת, זה רמז, זה לא פשט. מה זה נאום הגבר? בעת אשר מזלו של האדם גובר, גבר זה מישון גובר לטוב, והוא מצליח בכל דרכיו, אינו זוכר כי השם הוא המטיב לו, והרי הוא שתום העין שנסתמו עיניו מלראות שכל הטובה והברכה מאת השם הייתה זאת. כשהכל טוב לנו בחיים, אנחנו מעריכים את מה שהשם עושה לנו או לא כל כך? לא כל כך. הכל טוב, ברוך השם, מסודרים. מה חסר לנו בחיים? נאום הגבר, כאשר מזלו של האדם גובר לטוב, יש לו הרבה טובה, הוא שתום העין, סתום, הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא, הוא לא מודה לו, כי הכל טוב, הוא לא צריך אותו. מתי אנשים נזכרים להתעורר? כאשר? פתאום צרה. רק שנופל בעת נפילתו, אז הוא גלוי עיניים, אז נזכר שיש בורא, הוא פוקח את העיניים ואומר, השם, תעזור לי, תעזור לי. ומדוע לא זכר את השם ברוב הטובה שהיה לו, שאז לא היה נצרך לבוא לידי הנפילה? קורה או לא קורה בחיים? דווקא שפתאום חוטפים איזה בום, נזכרים בחשבון חושה, הכל טוב, למה צריך להודות? הכל טוב, זה מוסר. מעין זה, יש שבאות הפסוק, מן המצר קראתיה, נכון, אומרים מה הכוונה? מן המצר קראתיה, בעת מצר ומצוקה, קראתי בכל ליבי אל השם. מה קראתי? אנא השם מושיע נא, קשה לי בחיים. כל כך הרבה צרות יש לאנשים. לפעמים ביטחוני, כלכלי, אדם לא מצליח להתחתן, אדם סכסוכים עם כל מיני דברים, כן, יש צרות. אבל אתה יודע שקוראים להשם, מן המצר קראתי, בעת מצר ומצוקה קראתי בכל ליבי אל השם, אנא השם מושיע נא. מה המשך הפסוק? ענני במרחב? יא. תראו איך הוא דורש את זה. לעומתי, ענני הקדוש ברוך הוא, איכן היית במרחב? מן המצר קראתי. כי קשה לי, אני קורא. ענני הקדוש ברוך הוא, זה רמז. ענני במרחב, יא, איפה היית כשהיה לך מרחב? שהבאתי לך טובות. מדוע לא הכרת אז שהכל מאיתי, אדון הכל? שאם היית מכיר בי אז, לא הצרכת לבוא לתוככי המצר, כי המכיר בה השם מיד בראשית דרכו, כשעדיין הנהגת השם עמו בטובה, אינו צריך לבוא למידת הדין להזכירו כי הכל בידי שמיים, וימשיך הקדוש ברוך הוא לנהוג עמו בהנהגתו ורחמים בכל עת ובצערנו הרב. ככה המין האנושי עובד. כשטוב לנו בחיים, אנחנו לא כל כך נזכרים בה השם. יש משל. אדם שעמד בבניין גבוה, גבוה מאוד, ורצה שכולם יסתכלו עליו. מה עשה? לקח מזוודות עם דולרים, היה זורק עליהם שטרות מראש המגדל, כדי שיסתכלו עליו וגידו תודה. כולם מה עושים? אוספים את השטרות, מי מיכל חושב עליו, כמה שיותר שטרות, הפוך למטה, עושים, 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 הכל. הוא מתעצבן, לא מתביישים, מביא להם שטרות, לא מסתכלים. למחרת אמר, אין בעיה. לקח חבילות של אבנים לגג, שרק עליהם אבנים. מה כולם מסתכלים? מי זה? מי זה? מי זה? 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 ככה ריבונו של עולם, כמה דולרים הוא מביא לנו, כמה מתנות הוא מביא לנו בחיי היומיום. אנחנו מסתכלים? לא כל כך. כי הכל טוב, ברוך השם. רק כשחוטפים פתאום אבן כזאתי, צרה כזאתי, צרה כזאתי, אז נזכרים. למה? כי לפעמים כשטוב לי בחיים ואני עוצר ואני עושה ואני פועל וכוחי ועוצם ידי וצריך לפעמים הרבה ענווה לראות את השם בדברים הפשוטים. המילה הראשונה של יהודי בבוקר מה זה? מודה. וגם תקנו 100 ברכות, אחת הסיבות, דוד המלך, בתקופה שלו מתו 100 בחורים מישראל כל יום. כל יום. ואז הוא גילה, הקשר לקדוש ברוך הוא לא מספיק חזק, תיקן 100 ברכות כל יום. זה הלכה. צריך לברך 100 ברכות כל יום. ביום רגיל יש לנו 100 ברכות. כי יש 3 תפילות וזה, אבל בתענית זה יותר מסובך. שבת. משלימים, כן, שבת יותר קל, אבל תענית, משלימים וכל מיני דברים. אבל לברך את הקדוש ברוך הוא 100 ברכות כדי להתקרב אליו, להודות על הדברים הפשוטים. ברוך אתה השם, פוקח עברים, אני רואה. סוקף כפופים, יש אנשים משותקים. רוקה הארץ על המים, מכין מצעדי ברכות שמודות לקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר. אבן עזרא, רבנו אבן עזרא, הוא סבל הרבה בחיים שלו. לא היו פשוטים החיים שלו, של אבן עזרא. אני מרוד מאוד, נודד וחולה, כמה צרות. יום אחד היה בלונדון, והוא לא לוקח כסף, הוא לא מוכן לקחת כסף מתורה וזה, והתלמידים שלו היו איתו, ואמרו, איך נדאג שהרב יהיה לו כסף? אמרו, הוא גר פה, והבית כנסת נמצא פה, כן? בבוקר נשים לו כסף בדרך, כן, כסף, שיקח את הכסף בדרך מהבית לבית כנסת, נפזר על כל הדרך שטרות, כספים בלי סימן כמובן, ואז הוא ייקח אותם. עשו את זה, הגיע, לא לקח שום דבר. התפלו, למה לא לקח? ואז שאלו אותו, הרב, לא ראית היום משהו בדרך מיוחד, הכל? הוא אמר לו, למה? הוא אמר, אגיד לכם, אני, מרוד, חולה, רחוק במשפחה, צרות רבות. אמרתי לעצמי, אבל הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותי, כל כך הרבה, ברוך השם, יש לי ראייה, אני רואה. אמרתי לעצמי, היום אני אהיה עיוור. אהיה עיוור, לא אראה כלום. וככה בדרך, לא ראה שום כסף, נתקע בזה, נתקע בזה, עד שהגיע בכנסת, פקח את עיניו, והודה לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם, פוקח עיוורים. להעריך את הקדוש ברוך הוא בראייה, בשמיעה, אני חי, אני נושם, אני יהודי, אני... הכי קל. ואותו אבן עזרא, הוא טבע מושג. יש אדם שאסונו רוכב עליו, יש לו אסון, הוא... נגמר לו החיים, האסון רוכב עליו, ויש אדם שרוכב על אסונו. יש לו אסון, הוא רק... אצלנו, ודאי שיש רע, אבל הרע מוביל לטוב. והקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, אל תחכו לי כשרע לכם. עוד שטוב תודו לקדוש ברוך הוא. לכן, ככה הוא מפרש, נאום הגבר שתום העין, מתי אדם, כשגובר מזלו, הוא שטומן, הוא לא רואה, לא מאוד הקדוש ברוך הוא. רק כשהוא נופל, פתאום יש הצרות, פתאום הוא גלוי עיניים, נזכר בקדוש ברוך הוא, והכל. שנזכר אתה שלא להגיע לכך. אומר אור החיים הקדוש, 9 שיום פטירתו חל. אני חושב בשבת, נכון? שבת, שבת. אומר אור החיים, אין לך שעה ורגע שאין השם עושה פעולה עם האדם, בין בבחינת גופו, בין בתחינת שכחיו. כלומר, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו תמיד, גם אם לא רואים את הטובה, תמיד, כל רגע הוא עושה את הפעולה. גם כששלח לנו איזה מכה, לטובתנו. נתקדם, עוד פירוש. 10, וכיסה את עין הארץ, אומר התפארת שלמה, ידוע כי עיקר הקדושה של האדם בשמירת העיניים. בחינת הריאות. שזה לא פשוט בטח בדור שלנו, שמירת העיניים זה אתגר מאוד מאוד גדול. אבל זה עיקר, כמו שכתוב, איה הקדשה היא בעיניים, הקדושה היא בעיניים. לכן צריך שמירה מעולה מאוד, כי היזק ראייה, שמי היזק, אומר הרמב״ם, אנשים חושבים, של להסתכל על בנות, אין בזה בעיה. רק חיבוק אסור ורק נשיקה ורק זה, לא, גם ראייה פוגמת. גם ראייה פוגמת. וזהו שכתוב, וכיסה את עין הארץ, לשון כסות עיניים, שראה בלק את בני ישראל ששומרים בחינת הריאות, היו צדיקים, שמרו על העיניים שלהם. אבל אצל בלעם הרשע מה כתוב? נופל וגלוי עיניים. רצונו לומר, זאת הנפילה שלו, למה היה נופל? והיה תמה מאוד, כי היה גלוי עיניים שלו שמר בחינת הריאות. כשהאדם באמת לא חוסם את העיניים שלו, ויודע שלא על כל דבר מסתכלים, כן? אז זה יכול ליפול לדברים מאוד מאוד לא טובים. נתקדם. אומר הרב נייה, מקום מספר 11, אני אגיד בעל פה. מה לומדי פרשת בלעם? בלעם היה לו השגות עליונות, אבל איפה ההשגות האלה היו? בשכל. את הלב שלו הוא לא תיאר. יכול אדם להגיע להשגות גדולות מאוד, אם הוא לא מתאר את הנפש, את הלב, הוא יכול להישאר מושחת. אומר הרב נעם, משה רבנו לא חטא, לא בגלל שהוא לא יכל לחטוא, בגלל שהוא לא רצה לחטוא. גם מי ששמע, הבחירה החופשית זה יסוד גדול באמונה. אנשים אומרים, מה, אנחנו בדור של הסתרות, עקבית דמשיחא, אם הייתי במעמד הר סיני, לא הייתי חוטא, הייתי שומע את הקדוש ברוך הוא, עשה הדיברות, לא הייתי חוטא. לא נכון. גם מי שהיה בהר סיני חטא, עם ישראל במדבר כן חטא. למה? ככל שהאדם יותר מתגדל, היצר הרע שלו עולה יחד איתו. למה? כי השם רוצה שתמיד נבחר בטוב בבחירה שלנו, ולא כי אנחנו כמו רובוטים טובים או רשעים, לא. הבחירה החופשית היא אדירה. ומה בלעם מראה לנו? שאפשר להגיע, אני קורא בקטע המודגש, מקום מספר 11, הפסקה השנייה בקטע המודגש. ללמדך, השגות גדולות אינם שוללות את הבחירה החופשית. זו מסורה רק בידי האדם ורצונו החופשי. מחשבה אי הוא האדם, תרגום מחשבה זה האדם, אומר הזוהר. איפה שהאדם חושב נמצא, אבל צריך להוסיף, הדברים אמורים בשעה שהמחשבה מכוונת את האדם ומדריכה אותו לקיים גם מעשים, גדול תלמוד שמביא למעשה. אך מחשבה מופשטת שלא באה לי ביטוי באמצעות מעשים נעלים, הרי מחשבה תלושה ופורחת. אצלנו ביהדות זה לא רק מחשבות, זה גם מעשים. זה לא רק תיאוריות. אדם לומד תיאוריה, אם הוא לא ינהג, בסוף תשכח. זה לא עוזר שום דבר, צריך מעשי. אצלנו התורה זה לא רק מחשבות, נצרות זה הרבה מחשבות עליונות, אבל אין להם שום מעשים, שום כלום. בפועל זה לא שווה כלום. אצלנו יש תביעה למעשים, תביעה לעבודת מידות יומיומית לא פשוטה. זה עבודה, עבודת השם, לקבל עול מלכות שמיים ומתוך כך עול מלכות מצוות. לכן חכמים גדול שימושה יותר מלימודה. אתה משמש תלמידי חכמים, אתה רואה איך הם מתנהגים, אתה נמצא, מתארח אצלם בבית, אתה רואה את ההתנהגות, אבל התיאוריה, הלימודים שמלמדים, אתה לא נפגש עם האדם עצמו, כן? יכול להיות שמרצה מעביר שיעור יפהפה על חסד, מעביר שיעור על... הוא בעצמו. מכה את אשתו, איך זה יכול להיות? כי זה תיאוריה וזה מעשה. אם אנשים לא מזכחים את האישיות שלהם, בלעם מבחינה מחשבתית תיאוריות היה השגות עליונות. אבל כיוון שלא עבד על המידות שלו, נשאר תמה. וזה מה שלומדים מפרשת בלעם, שאפשר להגיע למדרגות הכי גדולות ולהישאר תמה. ונטבע מאיתנו יחד עם המחשבות שלנו לעבוד על המידות, לעבוד על המעשים, כי אצלנו ביהדות זה לא רק מחשבות, יש שולחן ערוך, יש מעשים, יש מצוות, יש הלכות, בדם לחברו, בדם למקום. זה מה שלומדים. נסיים מקום מספר 12, אדמו"ר מסלונים, אומר בנתיבות שלום. תחילת קליפת בלעם ובלק, היה כבר בקליפת עמלק, וכתוב בזוהר הקדוש שבית האותיות האחרונות מבלעם ובלק הם עמלק. אתם אומרים בלעם, עין מם, בלק למד כף, עמלק. שהעמלק הוא שורש הקליפה, ועמלק נלחם בישראל גם בבית עניינים אלו. הרי מה כתוב לגבי עמלק? באנו לקראת מתן תורה, כתוב אשר קרחה בדרך. נכון? שקרחה, מה זה קרחה? אומר רש"י, לשון טומאה, לשון קרי. עמלק בא לתמת עם ישראל. וגם קרחה משון קרירות באמונה, להכניס ספקות. עמלק בגימת הדרך אגב זה ספק. עמלק וספק זה אותה גימטריה. כלומר, עמלק מפריע למהלך לפני מתן תורה, משריש בנו ספקות באמונה וגם טומאה. והדברים האלה הולכים ביחד. גם עם ישראל עכשיו, שנת ה-40, עוד מעט נכנסים לארץ ישראל. איזה מעלות הגיעו. דרך אגב, הרבה פעמים כשאדם פרטי או עם מגיעים למעלות גדולות, דווקא אז מה? יש חטאים. שמענו את הקדוש ברוך הוא בהר סיני, חטא העגל. אומרים להיכנס לארץ, חטא המרגלים. גם פה, כן, מקבלים ברכות מהבלעם, פתאום נפילה עם בנות מואב. או אדם, הרבה פשוט מתעלה התעלות, כמה יצריות הולכת ביחד, זה לא פשוט. לא פשוט. וטרם הכניסה להרשת הארבעים, בא המלאק בלבוש בלק ובלעם, ומפיל אותנו בשני הדברים האלה. גם בזנות וגם בעבודה זרה. הרי כל הסיפור, איך הוא צריך לפתות אותם. תקראו את המדרשים היום אומרים, איך הוא צריך לפתות את עם ישראל בזנות עם בנות מואב ומדיין. מתוך הזנות הזאת הגיעו ועבדו עבודה זרה לבעל פאור. כלומר, חטאו גם מבחינת העריות וגם מבחינת המחשבה לעבוד עבודה זרה. וגם בעקבת הדמשיכה, אני קורא מקום מספר 12, בקטע האחרון המודגש. ועל, לפני כן, כמה שעות לפני כן, באמצע. ועל דרך זהו ניסיון גם בעקבת הדמשיכה בבית עניינים אלו, שכל מה שמתקרבים אל הגאולה ואל הגילוי הגדול של משיח, כך מתגבר יותר יצרה בעניינים. רואים את זה היום בחוש. חמת תרבות לא פשוטה. בעולם. כמה היצר המיני, היצר העריות, רוצה לתפוס מקום בעולם, שיהיה מותר הכל, בלי שום הגבלות. וגם הספקות באמונה, כן? מלחמה על תרבות השם, מלחמה גדולה מאוד. ככל שמתגבר הגאולה, המלחמה תהיה יותר חזקה. והתיקון יהיה על ידי משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. הרי מי הרג את זמרי? מי הרג אותו? פנחס. הוא היה לוי, אבל גם סבא רבא רבא שלו מי היה? יוסף, אומר רש"י. יוסף, פוטיאל, בפוטיאל, כן? רש"י ככה אומר, כן? פרשה הבאה. רש"י אומר שהיה צאצא של יוסף הצדיק. כן, דרך האימא. מכל... זה משהו אחר, כן? פנחס היה מצד אביו מזרע כהן, מצד אמו היה קשר צאצא של יוסף. רש"י אומר פרשה הבאה. ויוסף, כשנרצה להגיד על דמות ששומרת על היצר העריות, מי זה יהיה? יוסף הצדיק. תמיד יוסף הצדיק. וזה כמו משיח בן... גם בעתיד. והתיקון יהיה ידי משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, שקודם מתקן משיח בן יוסף את פגמי הברית, ואחר כך יבוא משיח בן דוד, שדוד הוא מידת מלכות, מידת האמונה. דוד המלך מוזכר הכי פעמים בתנ״ך. כמה פעמים? 1023 פעמים, 3 פעמים. ודוד המלך הוא שיא האמונה, הוא שיא האמונה. איזה אמונה, כמה צרות הוא עבר בחיים שלו, מכל צרה, מה הוא עושה? תהילים, מזמור. אבשלום רודף אחריו, מזמור בבורכו מפני אבשלום. שאול, מזמור בבורכו מפני שלו במערה. הזיפים מלשינים עליו, מזמור, כל דבר מזמור. אדם נורמלי, כמוהו שהיה עובר משהו עבר, היה מפרנס עשרות פסיכיאטרים, נכון? כמה מה הוא עבר? אבל דוד המלך זה כוח האמונה. איזה אמונה בהשם? והוא יתקן משיח בן דוד עניין האמונה. והעולם מחכה לזה. העולם מחכה לעם ישראל. הוא לא מחפש רק את הטפטפות שלנו ואת ההייטק ואת כל הדברים האלה. זה גם חשוב. הוא מחכה לבשורה הגדולה של האמונה. וזה עניין הכתוב בעתיד, כי מלאה הארץ דעה את השם, שמרומז בדעה את השם, בית עניינים אלו. גם דעה של יצר נקי מעריות, יצר טהור, וגם דעה של אמונה כלולים במוח הדת. נזכה בעזרת השם להתגבר על הדברים האלה, לעבוד את השם באהבה וביראה, ומתוך כך נקרב את הגאולה.